התחלנו השבוע את ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר המדרש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו איש וביתו באו. אומר המדרש, כולים הם ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר מונה מספר לכוכבים וכולם שמות יקרא. אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים מנה מספרם, כמה היו, ולפי שהיו משולים לכוכבים, קרא שמות לכולם. עדה הוא תכתיב, ואלה שמות בני ישראל. אומר לנו המדרש, ישראל שקולים כצבא השמיים. אני זוכר כשהייתי במרכז הרב, אז הרב רענן, חתנו של הרב, זצ"ל, הוא היה נותן שיחות קצרות בפרשת השבוע מדברי הרב בסעודת מלווה מלכה. בסעודת מלווה מלכה היינו אוכלים בביתו שם של הרב רענן, שזה היה בבית הרב. והוא אמר, הוסיף על המדרש הזה מה שהרב אמר, במקום הזה כתוב במדרש את הפסוק, מונה מספר לכוכבים וכולם שמות יקרא. כלומר, לכל כוכב וכוכב יש שם בפני עצמו. וישראל משולים לכוכבים. ישראל עולמות. שומעים? ישראל, כל אדם מישראל כוכב, עולם שלם. יש עוד פסוק, מונה מספר לכוכבים, לכולם בשם יקרא. לא כתוב שמות אלא בשם. זאת אומרת, כל הכוכבים כולם יש להם שם כללי. וצבא השמיים, שם שכולל את כולם ביחד, וגם ישראל. ישראל מצד אחד כלל ישראל, כל ישראל כולם כאיש אחד, כמו שכאן כתוב בפרשה הזאת, 70 נפש, לא 70 נפשות, 70 נפש ירדו ישראל למצרים. זאת אומרת, כולם נפש אחת, כל ישראל כולם מציאות אחת, וזה מתבוננות מצד אחד. ומצד שני, כל אחד ואחד מישראל כוכב בפני עצמו. כמו הכוכבים, שכל כוכב הוא כוכב עולם שלם. כל אחד פה כוכב, והרבה כוכבים. כל ישראל כוכבים. כוכבים מהירים. ספר שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. דורש המדרש עוד דבר. וכי היום באים, ולא ימים רבים היה להם שבאו. רגע, סליחה, מדרש הבא. ואיש וביתו באו ואלה שמות בני ישראל, על שם גאולתם, גאולת ישראל נזכרו כאן. ראובן שנאמר, ראו ראיתי את עוני עמי וכו'. שמעון על שם שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם. כלומר, כל שם של אחד מהשבטים, זה מביע. נקראו על שם גאולתם. ראובן, שמעון, לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. נקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא נלווה אלינו. יהודה על שם שהודו לקדוש ברוך הוא. יששכר שנתן להם הקדוש ברוך הוא שכר שיעבודם בזאת מצרים ובזאת הים, לקיים מה שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זבולון, השם שהשכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבה, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואין זבולון אלא בית המקדש, שנאמר בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים. בנימין, על שם ימינך השם נערי בכוח. דן, על שם וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נפתלי, על שם תורה ומצוות שנתן להם הקדוש ברוך הוא, שכתוב בהם ומתוקים מדבש ונופת צופים. נפתלי היה לה שלוחה, נפתלי מקומו בכנרת, ששם הפירות הם מתוקים, ממהרים לגדול. גד, על שם המן שחילם הקדוש ברוך הוא, שהוא כזרע הגד. אשר, על שם שהיו מאשרים אותו כל שמי גולתם וגדולתם. דכתיב וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות. יוסף, על שם שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף ולגאול את ישראל מלמלכות הרשעה, כשם שגאל אותם במצרים. דכתיב והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו וגומר וכל העניין ההוא הכתוב שם. וכן, מה אומר לנו המדרש? ששמות זה לא סתם, כל שם יש מביע מהות, והשבטים עניינם קודם היו אבות. אבות הם למעלה מגלות, למעלה מגאולה, הם אינם במקום הזה. השבטים עניינם לעבור את השלב הזה, לעבור את שלב הגלות ולהיגאל על שם גאולתם. כלומר, עם ישראל עניינו להיגאל. להיגאל זה מהגלות. אז כל שם ושם מחד של השבטים הוא באמת מביע איזה עניין של גאולה. חז"ל כבר מלמדים אותנו שהשמות הם מהות. ואנחנו רואים את זה גם בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לא, אברהם יהיה שמך, כי אם שמך אברהם. מה השינוי הזה, מה, יש לו איזה תפקיד. חז"ל דורשים לנו, אברהם ראה ביצגננות שהוא לא יולד. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה ראית אברהם, בלי היי. אבל אברהם כן יולד. כלומר, שינוי השם משנה, מוסיף כאן איזה עומק חדש של האישיות. שרי, לא תקרא שמונה שרי, אלא שרה. יעקב, אמנם לא מתבטא לשם שלו, אבל מקבל עוד שם, ישראל, וזה מביע שלב חדש של הופעה אלוקית שמתגלה על ידי יעקב אבינו, שאחר כך זה כל עניינם של ישראל. והוא אומר, השמות הם מציאות. ספר שמות, כל הספר הזה עניינו הופעה. שם הופעה, מופיע בשם. וספר בראשית, הקדוש ברוך הוא נסתר. הוא מתגלה, זאת אומרת, הוא לא, הוא מתגלה למי שמבין בתוך הטבע, זה ספר הבריאה. רואים עולם, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתגלה באופן גלוי. בספר שמות, פה מתגלה הקדוש ברוך הוא בניסים, באותות, במופתים, במצרים, ואחר כך על הים, ואחר כך במתן תורה, ואחר כך במשכן. הופעה אלוקית גלויה מעל סדרי הטבע. הופעה גלויה. חז"ל אומרים בתחילת ספר בראשית, במדרש נאמר, חמש פעמים אור נאמר בפרשת בראשית, כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר השם יהי אור כנגד ספר בראשית. ויהי אור כנגד ספר שמות. יהי אור זה ציווי, עדיין עודנו. כלומר, יהי אור. ויהי אור, ספר שמות, ריבונו של עולם מופיע, מתגלה, מתגלה בגילויים גלויים. גודל הגילויים הוא בגלל הצמצום של האדם, שלא רואה את ריבונו של עולם בתוך הטבע. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מופיע מעל הטבע, ואז רואים בעין ממשית, בראייה חושית, בראייה נבואית, רואים את ריבונו של עולם פועל בעולם. בהמשך הפרשה, והיה כי אומרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? הופעת שמות, קדוש ברוך הוא, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? והיה כי אומרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? מה שואל משה? הרי הקדוש ברוך הוא ידוע, כאלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. גם, שוב פעם, השאלה היא מהות, כי שם הוא מביע, מביע איזה הנהגה. והיה כי אומרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? שאלתו של משה, הם ישאלו, איפה הקדוש ברוך הוא? אנחנו סובלים זה 210 שנים. ואיפה הוא? מה גילויו? והיה כי אומרו אליי, מה שמו? עונה לו הקדוש ברוך הוא למשה, השם, עכשיו שאתה שואל מה שמו, זה שם עתידי, שם אני אופיע. יש מצבים כאלה שהקדוש ברוך הוא מסתתר כדי להופיע בגילויים חדשים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש בטובו הופעות חדשות, התגלויות חדשות. הופיע, הופיע, אהיה ואהיה, אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, הוא ענה לו, הקדוש ברוך הוא למשה, יש כאן איזה מגמה שהיא רק תתגלה בעתיד. אם ישראל שואלים, אם אתה שואל בשם ישראל, איפה, איפה הקדוש ברוך הוא? איפה גילויו? איפה שמו? למה הוא הסתתר כל כך הרבה זמן? למה אנחנו סובלים כל כך הרבה זמן? התשובה היא, הסבל הזה יש לו תפקיד. יש לו, הוא מכין לעתיד גדול מאוד. זה שם מיוחד, שם כזה של, שמופיע, שיופיע מעתיד. תדע לך. בתוך העניין הזה, ככה מעניין לעניין, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יהיה אשר יהיה. יהיה איתם בגלות זאת אשר יהיה איתם בגלות אחרת. ואז משה אומר, מה, אנחנו עכשיו כבר אספר להם שיהיה עוד פעם גלות? זה קשה יהיה לשמוע, אנשים נמצאים בתור גלות, ישמעו שיש גאולה ואחר כך עוד גלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, תגיד לו רק שאני על הגאולה הזאת. אל תגיד לישראל על כל הגאולות. הרב זצ"ל, זה גם שמעתי מהרב רענן, הרב אמר שמשה אמר, אם ככה, אז אולי נחכה לגאולה האחרונה, שתהיה גאולה שלמה. למה גאולה עכשיו שהיא לא גאולה שלמה? שתהיה גאולה שלמה, שהיא גאולה מעודרת, נמתין עד שהגאולה תהיה גאולה שלמה, שאין אחרי הגלות. הקדוש ברוך הוא ישיב לו, אם הגיע זמן גאולה, זריזות והידור, מה עדיף? לעשות את המצווה בזריזות, אבל זה לא יהיה כל כך מהודר, או לקיים את המצווה בהידור, לחכות קצת, לעשות הכנות, ולעשות שהידור מצווה תהיה ממש ממש מהודרת. מה עדיף? אבל פה הכרעה הלכתית, זריזות עדיף בהידור. עוד דבר קרה, מעין הדבר הזה, ככה הרב אמר, גם שמעתי מהרב רנן, שמשה הגיע למלון, והוא נסתסק בצורכי המלון תחילה. הוא רצה לעשות מילה בידור, לעשות סעודה, גם ביישוב הדעת, קודם נסדר את הכל, אחר כך נעשה מילה, הלב יהיה מיושב, קודם כל החבילות נמצאות, אי אפשר לעשות מילה, גם מבחינה נפשית, יישוב נפשי וגם עשה משימה, עשה חגיגה, זה לוקח זמן. והקדוש ברוך הוא לימד אותו, לא, לא, אפשר לעשות מילה, לעשות בזריזות. זריזות עדיף מעידו. זה כלל, אחר כך למעשה כלל הלכתי, שזריזות עדיף מעידו. מוטב לעשות מהר, כשמוע כמובן צריכים תמיד לשקול, אם זה עוד מעט מזמן קצר מאוד, אז אפשר לעשות יותר מודר. צריכים כמה זה זריזות לעומת כמה עידו, כמובן משקל צריך להיות, אבל כללי, הכלל הכללי הוא שזריזות עדיף מעידו. צריך לומר הקדוש ברוך הוא, כעת הגיע זמן גולתם, הגולה לא תהיה מושלמת, אבל תהיה גולה. גאולה נפלאה כמובן, איזה גאולה מדובר, גאולה נפלאה שיוצאים ממצרים, מתן תורה וכל הופעת עם ישראל כעם. לא המצב האידיאלי העתידי שבעזרת השם, ההוא כל העמים, זה יהיה לעתיד. אם כן, ספר שמות עניינו ההופעה האלוקית. שם שמיים מופיע. נעבור לעוד עניין. הקדוש ברוך הוא אמר כבר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדום וינו אותם 400 שנה. על מה ועל למה גלות מצרים? חכמינו זיכרונם לברכה שואלים את השאלה הזאת במסכת נדרים בדף ל"ב. ועונים, אברהם אבינו, שלוש סיבות הם אומרים. סיבה אחת, שאברהם שאל במה עדה כי ירשנה. שאל, כאילו היה חסר משהו בביטחון, אם הקדוש ברוך הוא אומר, טעם שני הם אומרים שאברהם כשיצא למלחמה עם ארבעת המלכים וניצח, מלך סדום אומר לי תן לי הנפש והרכוש כך לך, היה צריך אברהם לגייר את כולם, והוא לא הכנס את כולם תחת כנפי השכינה, כי היה צריך אברהם לא לוותר, אם אפשר עוד מישהו להכניס תחת כנפי השכינה. טעם שלישי הם אמרו שהוא בגיוס הזה שהוא עשה למלחמה עם ארבעת המלכים, אז הוא לקח גם בני תורה, והיה צריך בני תורה משוחררים. שלוש סיבות מונים חכמים שבגללם הגלות מצרים. ועכשיו צריכים להבין שלוש סיבות האלה, מה עניינם. המהר"ל בספר גבורות השם מסביר את הדברים בהרחבה. והוא אומר, אברהם הוא היה המאמין הגדול, והאמין בהשם ויחשבה על זה לא צדקה. אברהם הוא ראש המאמינים, הוא ראשון המאמינים וראש המאמינים. אמונתו עצומה, היא כל כך חזקה שהיא צור, אברהם הוא צור, שאגב כל הדורות עומדים, הוא הבסיס של כל האומה הישראלית, בסיס האמונה, בסיס הדרך, כן, הוא המקור והראשון של דרך השם, שממנו כל הדורות נמשכים, כל דורות ישראל. אבל עוד היה חסר משהו, האמונה עצומה ועצומה ועצומה, אבל עוד משהו היה צריך להשלמה. אדם לא שלם. ואת ההשלמה הזאת הייתה נדרשת וחיזוק אמונה, שהאמונה תהיה אמונה מושלמת. ובשביל זה היה צריך לעבור את כל המסלול הזה של גלות מצרים, ואחר כך מתוך כך והאמין, ויאמן העם, והאמין בהשם ומשה עבדו, למען יאמינו כי השם מדבר, השלימות של האמונה מופיעה ביציאת מצרים במתן תורה. וכשהלימוד הזאת של האמונה תופיע, היה צריך לעבור את כל המירוק הזה, את כל המסלול הקשה הזה, לעבור. המקובלים אומרים לנו דברים עוד יותר עמוקים. שגלות מצרים, זה תיקון, תהליך של תיקון. זה לא כל כך עונש, אלא זה תהליך של תיקון, או לא בכלל עונש. התיקון הוא כי כל העולם כולו מתחיל מאדם הראשון. אדם הראשון בחטא שלו עשה שבר גדול מאוד. המון ניצוצות של קדושה התפזרו בכל העולם כולו. וכדי לתקן את התיקון הזה של אדם הראשון, תהליך ארוך מאוד שנמשך ונמשך ונמשך עד הגאולה האחרונה. והחטאים של מהחטא של אדם הראשון, אני לא נכנס לפרטים שאומרים המקובלים, אבל כל פנים הם מלמדים אותנו כאן איזה לימוד גדול, שאם אדם סובל איזה סבל, הוא לפעמים חושב בכאן ועכשיו, חושב או אדם או ציבור יש איזה בעיה, אז מחפשים את הסיבה במקום הזה, בסביבה הזאת, מה עשינו, למה זה קורה לנו וכו'. ופתאום מתברר לפי מה שהמקובלים אומרים, לפי דברי חז"ל, שיכול להיות שהסיבה היא סיבה קדומה מאוד מאוד, סיבה עתיקה, חשובה מאוד, שכעת הגיע השעה לתקן את התיקון הזה של מה שהיה בעבר. ורק במבט ארוך, מבינים את הדברים הללו, מבינים את המאורעות, וזה לימוד מאוד מאוד גדול. האדם צריך ללמוד את שלא הכל הוא מבין, שיש דברים שמשייכים לשורשים עתיקים כדי לתקן אותם. ואם אדם גם מודע לזה, אז הוא מקבל את הדברים בצורה אחרת לגמרי. אם הוא חושב שבגלל האדם או ציבור חושב שבגלל מעשיהם לפעמים לא מבינים על מה ולמה, אנחנו שואלים, חז"ל כאן מבררים לנו על גלות מצרים, אנשים שואלים, היה לנו עוד גלויות, ובגלות האחרונה היה לנו אסון גדול מאוד של השואה, שאין לזה הסבר, אנחנו לא מבינים על מה ולמה. ועל פי מה שהמקובלים אומרים, יכול להיות שיש כאן איזה תיקון מאוד מאוד גדול שהיה צריך להתרחש לפני גאולתנו העתידה, וכשהיא מתקרבת והולכת, צריך היה להתרחש תיקון מאוד מאוד גדול, מירוק מאוד מאוד גדול, שיכול להיות ששורשיו לפני ולפנים, מדורות קדומים במשך הרבה, וזה תיקון נפלא. וכן יציאת מצרים. יציאת מצרים זה תהליך של התמרקות. זה לא תהליך של עונש שנגמר העונש, ועכשיו אפשר לצאת. כי מפני חטאינו גלינו מארצנו, ושילמנו על החטאים ועכשיו אנחנו יוצאים. זה לא. זה מירוקים. זה ישראל עוברים איזה תהליך עמוק של הבררות. בזוהר, עוד יש צד של הסבר למה גלות מצרים. אברהם, יצחק ויעקב, הם כבר מתחילים לתקן את חטאו של אדם הראשון, ועכשיו נוצרה משפחה, ואיך משמרים את המשפחה הזאת שתהיה לא מתבוללת בשער העמים. זה תהליך של מעבר ממשפחה לעם. זה תהליך עדין מאוד מאוד, תהליך של גידול, של יציאה ממצב של משפחה להפך להיות עם. צריך שמירה גדולה מאוד מאוד. המשפחה נמצאת בתוך ציבור גדול, אז היא מתערבבת. נהיים עם, אז כבר חיים בינינו לבין עצמנו. אבל בהתחלה, כשרק משפחה, יש סכנה גדולה של התערבבות, של התבוללות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כך כתוב בזוהר בפרשה שלנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הכניס את ישראל למצרים, שבמצרים, אחרי מותם של השבטים, הם זלזלו מאוד מאוד בעם ישראל. מה עשו בהם? לא רצו להתחתן איתם. לא הגברים לא רצו את הנשים היהודיות, ולא הנשים המצריות רצו את הגברים היהודים, וכאילו זה היה מין חממה כזאת, לא נעימה, כן? מין שנאה, אבל בכל אופן נוצר איזה אי אפשרות כזאת של התערבבות. אז הם מתחילים לענות את ישראל ולפגוע בישראל, אבל בעצם המגמה הייתה שלא יהיה שום חיבור ביניהם, יהיה שנאה. אם יש שנאה, אז אין התבוללות. וככה עם ישראל גודל ומתפתח ממשפחה של 70 נפש להיות 60 ריבון. זה משהו, גידול עצום בשנים קצרות יחסיות, מעמתות יחסית, וזה כך מסביר הסבא. זאת אומרת, איזה מין, אפשר להגיד לי, לקרוא לזה באיזה דוגמה, לתת דוגמה, זה מין מצב כזה של עיבור. נמצאים במצב פנימי כזה, אומר שנשמר בפנים, 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 עד שהגיע שעת הלידה, ואז נולד עם. ויציאת מצרים, נולד עם ישראל. קודם הייתה משפחה, נכנסה כאילו למצב של נסתר כזה, מחוסם, עטוף, וגומר, הגידול נגמר. וחז"ל משתמשים בלשון הזאת, למשל, לעובר, שכמו שמוציאים עובר ממי אמו, כך ישראל, הקדוש ברוך הוא מוציא אותה ממצרים, קור הברזל, כלומר נמצאים במצב של זיכוך, שקור ברזל, שרוצים להפריד את כל הסיגים ולהוציא ברזל נקי, אז צריכים להכניס את זה לקור שעושה את הפיתוח הזה. כלומר ישראל במצרים הם מזדקחים ועולים ממדרגה, עד שהם נהיים ראויים לצאת גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה פיזית. ותגדלי עד שהיא נעשתה גדולה, האומה נעשתה גדולה, והיא כבר בשלה להיות אומה ולצאת ממצרים. עוד דבר, גם בזוהר, אבל הצדדים של האגדים, האגדות שבצד של בדברי הזוהר. התורה אומרת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. יש כאן איזה כפילות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב. בסדר. אז מה זה איש וביתו באו? את יעקב איש וביתו באו, זה כבר, זה כשעל עצמו עומד. אומר הזוהר, כשעם ישראל ירד ממצרים, 60 ריבו מלאכים ירדו איתו. וזה נרמז בפסוק הזה. ואלה שמות בני ישראל, זה כוונה בני ישראל מוכנים. הם באו את יעקב. הם באו עם יעקב. יש ישראל בעולם הזה, ויש בחינה של ישראל המקור, השורש העליון, מלאכי מעלה. וכשישראל ירדו למצרים, אז באו איתם 60 ריבו מלאכים. וכשיצאו ממצרים, יצאו איתם 60 ריבו מלאכים. ישראל לא באו לבד למצרים. אנוכי ארד עמך, ואנוכי עלך גם עלו. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יורד עם ישראל למצרים. ישראל לא עזובים. הם נמצאים עם הגנה עצומה, עם מלאכי מעלה, עם השכינה שיורדת איתם למצרים. אמנם אומר בתורה משמע ששכינה לא הייתה ממש בתוך מצרים. משה, אחר כך אנחנו פוגשים את זה בפרשה הבאה, שהוא אומר שהוא יוצא להתפלל, הוא יוצא מן העיר כדי להתפלל, כי אי אפשר להתפלל לרבנו שלנו, כאילו השכינה לא נמצאת במקום גילולים. יש מדרגות מדרגות בהופעת השכינה. יש הופעת השכינה בבית המקדש, ויש הופעת השכינה בבית המדרש, ויש שניים שעוסקים בתורה, גם כן שכינה כנגדה, ואחד שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. מדרגות, מדרגות בהשראת השכינה. יש כל אחד שעושה רצון השם, באותו רגע רצון השם מופיע על ידו, באותו רגע מעין שכינה מופיעה, איזה הערה, ובאותו רגע הוא עטוף באיזה אטמוספירה רוחנית, איזה מציאות רוחנית של שכינה כנגדו. גם כשישראל נמצאים במצרים, ציבור גדול, ישראל, משפחה בהתחלה ואחר כך ציבור, שכינה עמהם, מדרגות, אבל מדרגות מדרגות בשכינה. אומר הזוהר, כששומעים את הפסוק הזה, אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי הלכה גם הלוש, השכינה, היא הולכת עם יעקב אבינו. אז מי שהבין את הגודל הזה של העניין, שמשכינה באה, זה כמו, כן, נותן איזה משל, שכשיתרו בא אל משה, אז משה יוצא אליו. וכמה שמשה יוצא, גם אהרון יוצא איתו. רואים את כולה, משה ואהרון יוצא, אז הזקנים מלווים אותו. הזקנים מלווים אותו, אז כל ישראל רואים, משה ואהרון והזקנים יוצאים, כולם יוצאים. השכינה יורדת עם יעקב למצרים. כל המלאכי מעלה מצטרפים עם ירידת השכינה. זאת אומרת, ישראל... ישראל, הקדוש ברוך הוא, נמצא איתם בכל מקום. ושכינה איתם. שכינה איתם פירושו של דבר שלא רק השכינה, זאת אומרת, כל מלאכי רום המלווים את השכינה, הם נמצאים עם ישראל במצרים. וכאן מביא הזוהר, שואל שאלה, שכינה ירדה למצרים, אבל אף אחד לא דיבר על זה, אף נביא לא דיבר. כשישראל הולכים לגלות, לבבל, אז יחזקאל מספר מה הוא רואה על נער כבר. הוא רואה, מספר, הוא רואה מעשה מרכבה. הוא רואה את השם. הוא רואה מאורעות גדולים ונפלאים. ואפילו מתפלים על יחזקאל. ישעיהו לא אמר את כל הפרטים האלה. מדוע יחזקאל כן אמר? ישראל גם כן ראה. ולא אמר רק באופן מצומצם. ומשה רבינו ראה כהנה וכהנה, ולא אמר, ולא סיפר מה הוא רואה. ולמה יחזקאל מספר? זה מתאים לספר סודות כאלה נפלאים, עמוקים, שאדם רואה דברים נסתרים, זה צריך לשמור בינו לבין עצמו. זה לא עניין לגלות את הדבר הזה, זה עניין פנימי מאוד מאוד מאוד. אומר הזוהר, כשישראל ירדו לבבל, זה היה צרה מאוד מאוד גדולה. זה לא כמו שישראל ירדו למצרים. כשישראל ירדו למצרים, יעקב, אבינו, כל ימי חייו, היו צרות, היו קשיים, התמודדויות גדולות מאוד. הוא היה מנוסה בזה, וגם בניו מכירים את ה... את ההתנסות הזאת, ולכן הקושי של ירידה, של הירידה למצרים לא היה כל כך גדול כמו הגלות בבל. גלות בבל זה היה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ישראל היו בדיכאון. בהרגשה, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, גירש אותנו מעל פניו. ואז היה צורך לגלות להם שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם גם כן בבבל. היה צריך להגיד לראות דברים חזקים כאלה שירגישו שבאמת זה ככה. יחזקאל היה צריך לגלות את הסוד הזה. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו הנער כבר לגלות שבעצם שכינה שורה בישראל גם בגלותם, גם בגלות בבל. מדרגות בהופעת השכינה, אבל בכל מקום שישראל נמצאים, שכינה עמהם. וכך היה במצרים. ואז אמרתי, הזוהר אומר שאם היו ישראל מבינים, אדם מבין, מה גדלותו של יעקב שהקדוש ברוך הוא אומר שאנוכי ירד ממך, אז הוא היה מלקק את האפר שלוש פרסאות מסביב לקברו של יעקב אבינו. מרוב הערכה לגדולתו של יעקב, שיעקב אבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי ירד ממך. ואם אנוכי ירד ממך, כמו שאמרנו, זה לא אנוכי לבד, זה השכינה וכל מלאכי מעלה יורדים עם השכינה, מלווים עם מלאכי מעלה שחנים השכינה, יש מדרגות, מדרגות. ואיזה מדרגות? זאת אומרת, מה הכוונה, מה ללמד אותנו זה בא? אנחנו אף פעם לא לבד. עם ישראל, כל הזמן הקדוש ברוך הוא איתו. אנוכי ארד עמך, אנוכי עלך גם עלו, זה אמירה כללית. וכן האמירה שם הקדוש ברוך הוא אומר כאן למשה רבינו, אני אהיה עמך. משה רבינו אומר, מי אני כי אלך אל פרעה? מי אנוכי? יש כאן איזו אמירה, מי אנוכי? הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי ארד עמך מצרימה. אז הוא אמר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת שאתה עלך גם עלו. אתה הבטחת, ריבונו של עולם, הבטחת שאתה תעלה את מצרים. אז למה אתה שולח אותי? אתה אמרת ליעקב אבוני, אנוכי ארד עמך אנוכי, ארד עמך מצרים, ואנוכי עלך גם עלו. אז אני לא, מי אנוכי? אני לא אנוכי. אני לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני איתך, אתה לא לבד, אני הולך איתך. הווי אומר, זה משה רבינו שליח השם לגאול את ישראל ממצרים, וכל אדם מישראל יש לו שליחות. כל אדם מישראל יש לו תפקיד. כלל ישראל יש תפקיד לגלות את שם השם בעולם בכלל. וכל אחד נושא בחלק מהתפקיד הזה. וכל אחד גם הוא, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו. כי אנוכי עמך, אני עמך. ואני, מה שאדם מדבר, זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. לדעת, המסר הזה הוא מסר שמיועד לא רק לידיעה היסטורית, שאנחנו יודעים שאז בזמן יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מלווה את משה רבינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ומצווה אותנו לעשות את מצוות השם, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות את כל מצוות השם. כשאנחנו עושים את השליחות הזאת, אז השליחות הזאת, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. והוא יהיה איתנו. צריך אדם להתמלא ביטחון בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה, כשהוא עושה דברים לשם שמיים, עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, ונותן לו את הכוחות, נותן את הביטחון, נותן את האפשרויות, ומשחרר את כבדות הפה, ומסייע לכל אדם ואדם. אם אמרנו שקדוש ברוך הוא היה עם ישראל במצרים, ששם מארץ טמאה, מלאת גילולים, אז מה קורה עכשיו איתנו? שאנחנו פה בארץ ישראל, אז על אחת כמה וכמה, שכינה בגלות, שכינה פה בארץ. אז כל, עכשיו שאנחנו נמצאים בתקופה של כל הזמן התקדמות בדרכי הגאולה, בניית ארץ ישראל, בניית התורה, חזרת עם ישראל לארצו, על אחת כמה וכמה ששכינה עמהם, ששישים ריבו או יותר, מלאכים מלווים אותנו היום, ובכל מעשינו ובכל הצלחותינו, זה הכל ריבונו של עולם, סייעתא דשמיא. לחיות, בעצם לחיות את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא כאן איתנו, וגילויי, אבל העומק של האמונה זה לא של לחפש ולראות את הגילויים הנשיאים. עניינה של הגאולה הזאת היא מדרגה יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא רצה שבגאולת מצרים ככה זה יהיה. משה ביקש אותות, איך הוא יוכיח שבאמת השם דיבר אליו. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יבוא עם אותות. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יבוא ויאמן העם, ושיהיה פשוט על נפש, על נשמה, מרגישה שריבונו של עולם גואל עכשיו את ישראל. ומשה יבוא וכולם ירגישו את הדבר הזה. ואז תהיה הגאולה, גאולה בריאה, גאולה טבעית, שרואים בטבע, רואים את ריבונו של עולם. לא צריכים ניסים מעל הטבע. אבל לא היו ישראל, משה רבינו מבטא את העניין הזה, שעוד לא היו במדרגה הזאת. אבל עתיד לבוא. בעצם זה המגמה, שעם ישראל יראה את ריבונו של עולם בתוך כל המציאות. כל מה שקורה במציאות זה ריבונו של עולם. לא צריכים אותות ומופתים יוצאים מן הכלל, חריגים. הרי כל רגע ורגע ריבונו של עולם פועל כאן בעולם. זה לא כשהוא משנה סדרי עולם הוא פתאום מופיע. הוא נמצא תמיד ותמיד. הבריאות הזאת היא של האמונה. שלימות של הזאת של האמונה, זה בעצם עניינה של הגאולה העתידה. את הבריאות הזאת אנחנו צריכים לפתח. לראות את ריבונו שלם במציאות, בכל מה שקורה, ריבונו שלם נמצא. לחיות את הטבע הזה. ואז כמובן הכוחות גם התפתחו. ומה שחזל אומרים, שכולם יהיו נביאים. זאת אומרת, הראייה תהיה עוד יותר גדולה, ועוד יותר עמוקה, ויראו גם את המציאות וגם את הגורמים למציאות, כן? ולא רק יראו את המציאות החיצונית. אבל זה עניינה של הגאולה העתידה. בריאות של אמונה. אמונה טבעית, שהנשמה רואה את בוראה, רואה את יוצרה, רואים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. שנזכה להחריד כראשית במהרה בימינו.